אנחנו ממשיכים עם הפרשות. עושה תקציר כזה על הפרשה, מה קורה שם. לאחר הרבה תפילות, יצחק ורבקה נפקדים, זוכים לתאומים. הראשון שהוא הבכור, נולד צעיר ואדמוני, וקוראים לו עשיו בגלל שהוא עשוי, הוא כבר גמור. והשני, כשהוא יוצא, הוא נאחז בו, אוחז בעקבו. ידו אוחזת בעקב אחיו, לכן הוא נקרא יעקב. כשהם ילדים עדיין לא רואים את ההבדל ביניהם, לא רואים את ההבדל העצום ביניהם, אבל כשהם גדלים, מתחילים להבין מי זה ומי זה. מסתבר שהתאומים האלה הם לא כאלה חברים טובים, לא בדעות ולא בשום דבר. עשיו בוחר לו את העיסוק של רציחה, ניאוף, הונאה. ההתמחות המיוחדת שלו זה הונאה, רמאות. וזה הוא טוב, וזה הוא חזק, הוא כל כך חזק בזה, שהוא מצליח גם לרמות את יצחק. באמת זה קשה להבין, איך אפשר לרמות את יצחק, יצחק אבינו. את העובדה שמה שמעניין אותו זה גשמיות, עשיו לא יכול להסתיר. אבל מה שהוא מעמיד פנים, וכאן הוא מצליח לעבוד על יצחק, זה שהוא מאמין ברוחניות, הוא מאמין שיש תכלית רוחנית, אבל הוא לא עוסק בזה באופן פעיל, אבל את הגשמיות שלו הוא באמת רוצה לתרום לטובת הרוחניות של יעקב. אז באופן כזה יצחק אומר, כן, יש לזה מקום בעולם, שמישהו שעסוק רק בגשמיות, הוא יוכל לשרת את הרוחניות. עשיו יכול לשרת את יעקב, אבל זה באמת לא הכוונה של עשיו. לעומת זאת, יעקב יודע טוב מאוד מי הוא עשיו, מי זה אח שלו, ובגלל שהוא מבין שהוא הבכור, הבכור פירושו של דבר שהוא עוסק בקורבנות, הוא כמו נביא של המשפחה, הוא זה שעובד את השם, הוא זה שמשרת את הקדוש ברוך הוא בשם כל המשפחה. הוא הנציג, הוא הכהן של המשפחה. יעקב יודע שזה ביזיון גדול שעשיו יהיה לו את התפקיד הזה, הוא בכלל לא רוצה את התפקיד הזה, הוא בכלל עסוק בעניינים אחרים, והוא מציע לעשיו למכור לו את הבכורה. באמת, 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 מי שרוצה להיות בכור, מי שרוצה להיות קדוש, מי שרוצה לשרת את הקדושה זה יעקב, לא עשיו. ועשיו מזלזל בזה, אין לו שום בעיה במחירה הזאת, ויבז עשיו את הבכורה, הוא מוותר על זה. בהמשך הפרשה אנחנו רואים שרעב פוקד את הארץ, וכמו שאברהם אביו בשעתו נאלץ לעזוב וללכת למקום אחר, גם יצחק עובר לגור לארץ אחרת, הוא הולך לגרר בארץ פלישתים, וכמו שקרה לאברהם עם שרה, קורה גם ליצחק עם אשתו, והמלך לוקח אותה רק בנס, היא משתחררת משם. לקראת סוף הפרשה אנחנו רואים שיצחק מתקרב לסוף ימיו, הוא מבקש לברך את עשיו, לפני שהוא נפטר ועוזב את העולם. הוא מבין שעשיו צריך חיזוק, צריך ברכה, והוא באמת טועה לחשוב שהחשבון של עשיו הוא נכון, איך שהוא מציג את זה, שהגשמיות של עשיו שרת את הרוחניות של יעקב ותביא תועלת. אבל עשיו הוא אלוף המשחקים, אין בשום רצון וקשר לשרת את הקדושה, הוא רוצה את ההפך הגמור, הוא רוצה לקבל ברכה כדי שהרוחניות והקדושה תשרת את התאוות שלו ואת הגשמיות שלו. הוא רוצה לכופף את הרוחניות לגשמיות שלו, שזה מאוד מאוד גרוע אם זה יקרה, שכל העוצמה הרוחנית של יצחק תעבור לעשיו ולא תשרת את יעקב, אלא את התאוות של עשיו. זה מאוד מאוד גרוע. רבקה לעומת זאת גדלה בחרן, ואח שלה לבן הוא גם כן רמאי לא קטן, הוא גם כן נוכל ותעלולן גדול. היא מכירה את הדברים האלה, היא מכירה את השקרנות הזאת, היא מכירה את הסיפור הזה, והיא מבינה טוב מאוד את התחבולות של עשיו. היא יודעת את האמת המצערת על בנה הבכור שיצא לתרבות רעה. והיא יודעת שאם יצחק חס ושלום יברך אותו, אז יקרה פה דבר מאוד מאוד גרוע, והברכה הזאת רק תעצים את הרשעות הזאת. יודעת שהברכה הזאת והשפע הזה גם השפע הגשמי מגיע רק למי שרוצה להקדיש את החיים שלו לרוחניות ולקדושה, זה מגיע ליעקב בצדק, ובהנחיה שלה יעקב מחפש לעשיו, לובש בגדים שנראים כמו השערות של עשיו, והוא מגיע ליצחק לקבל את הברכה בתור עשיו, באמת זה מגיע לו. יצחק כבר זקן, הראייה שלו לקויה, מרגיש שמשהו פה לא לגמרי ברור, אבל הוא מברך את יעקב. הוא מברך את יעקב ונותן לו את כל השפע הגשמי שהוא רצה לתת לעשיו. ממש זמן קצר אחר כך עשיו מגיע מהשדה, והוא בא גם לקבל את הברכה, כי יצחק אמר לו שהוא רוצה לברך אותו לפני מותו, והוא מבין שהוא כבר פספס, הוא איחר את המועד, הוא צועק ובוכה, ואז הוא אומר משפט שמסגיר אותו, הוא אומר, לא מספיק שהוא לקח לי את הבכורה שמחרתי לו, אז עכשיו רוצה גם את הברכה שלי? מחרת לו את הבכורה? אז בעצם הכל זה שקר, בעצם הכל זה הונאה, אז בעצם אתה לא ראוי לזה בכלל. עשיו בעצמו מודה שהוא ויתר על זה וזה הכל משחק. ויצחק בגדולתו וקדושתו, למרות שעד עכשיו הוא חשב מה שהוא חשב על עשיו, מבין שהוא טעה, מבין שזה משמיים, וכשהוא מזכיר את הברכה שהוא נתן ליעקב, הוא חותם אותה וסוגר אותה בדעתו, ואומר, גם ברוך יהיה. נכון, נתתי את זה ליעקב, באמת זה מגיע לו, אתה מכרת את הבכורה, גם ברוך יהיה. הברכה מגיעה, גם הברכה הגשמית מגיעה ליעקב. בכל אופן, עשיו מתחנן לקבל איזושהי ברכה, בכל אופן, על כל פנים. ויצחק אומר לו, מברך אותו, שהכוח שלו יעלה רק ברגע שיעקב ובניו ירדו. שהם ירדו מהקדושה שלהם, ירדו מהתורה שלהם, אז הכוח שלו יעלה. אף על פי שעשיו ויתר מרצון על הבכורה, מהרגע הזה, לא שלפני זה הוא היה מלא מידות טובות, אבל מהרגע הזה נדלקת בו שנאה תהומית, שנאת עולם ליעקב. והתוכנית הראשונית שלו זה פשוט ללכת לרצוח אותו, את אח שלו. אתה מכרת לו, אתה ויתרת. כן, אבל זה לא משנה. הוא לקח לי את מה שתכננתי, הוא הרס לי את מה שתכננתי, הוא רוצה לרצוח אותו. רבקה מקבלת מסר מיוחד משמיים, מקבלת את האינפורמציה הזאת שזה מה שעשיו מתכנן. היא הולכת ליעקב, הבן שלה, ואומרת לו, כדאי שתברח מפה מהר, כי עשיו רוצה להרוג אותך, בוא נחכה שהוא יירגע, ואני מבקשת, תלך לחרן, תלך לאח שלי לבן, תלך למשפחה שלי, תתחבא שם, אפשר לחשוב שם זה כזה מקום טוב, אבל שם לא רוצים להרוג אותך לפחות. יצחק מברך את יעקב, שימצא שם אישה, יעקב יוצא לדרכו, בכל מקרה עשיו מעולם לא נרגע, את השנאה התאומית שלו הוא מוריש לבן שלו אליפז, אליפז מעביר אותה לבן שלו עמלק, ומשם שונאי ישראל בכל הדורות יונקים את השנאה שלהם, עד גרמניה של ימינו ועד כל שונאי ישראל, ניזונים מאותה שנאה. דוד המלך אומר בתהילים, אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירומו סלע, תהילים קופמם. והמפרשים אומרים, מה זה אל תיתן השם מאוויי רשע? אל תוציא את הרסן מפיו של הרשע שדומה לחיה רעה. אל תיתן למחשבה הרעה שלו להצליח. מי הוא אותו רשע? אומר רשי עמלק. יעקב אבינו מתפלל, אל תיתן העמלק להצליח. כותבת הגמרא, מסכת מגילה, חשוב להזכיר שהדברים נכתבו לפני 2,000 שנה. אמר רבי יצחק, מהי דכתיב? מה זה פירוש הפסוק? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק, ירום עושה לאמר. יעקב, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תיתן לעשיו הרשע תאוות ליבו. זממו אל תפק, זו גרממיה של אדום. שאלמלא הם יוצאים, מחריבים את כל העולם כולו. ונתן בן עוזיאל שמתרגם את הפסוקים, והוא אומר, בדברי הימים הוא מפרט, משפחות עמלק ובני יפת, שמשם יוצא גרמניה, אז הוא כותב גרמניה, הוא לא כותב גרמניה, כמו הגמרא, הוא כותב גרמניה. גם המדרש של קוט שמעוני אומר גרמניה. אם הם יוצאים, הם מחריבים את כל העולם. איפה זה מתחיל? זה מתחיל בעשיו, שהוא מוותר על הקדושה, אבל הוא לא יסלח למי שלקח לו את הברכות. זה לא עקביות, זה לא יושר. לשיטתך, אתה לא רוצה את הקדושה, תעזוב את זה, לא. אבל אני אשנא את מי שרוצה את הקדושה, ואני לא אסכים שהוא יצליח ואני ארדוף אותו. המאבק בין יעקב ועשיו, כמו שחזל אומרים, הוא ימשיך עד הגאולה. וכמו שאמר יעקב לעשיו, שיעקב חוזר עם הנשים ועם הילדים, ואחרי הרבה שנים, עשיו מגיע, אח שלו, אבל אח שלו מחכה לרצוח אותו. ויש שם סיפור שלם, איך יעקב ניצל מהרצח הזה, ובסוף יעקב אומר לעשיו, עשיו אומר ליעקב, בוא אני אלווה אותך. ברגע הוא נרגע, הוא קיבל הרבה כסף, בוא אני אלווה אותך. יעקב אומר, לא תלווה אותי, אני כבר אגיע אליך. עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, אני כבר אגיע אליך. הוא אף פעם לא הלך אליו. אז רשי אומר, מתי הוא יגיע? ומתי ילך? אומר רשי, בימי המשיח. שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. בסוף אנחנו נגיע לעשיו. אבל צריך להבין איפה זה היום. איפה זה לא בגרמניה של אדום. איפה זה היום? כי זה לא נגמר. חז"ל אומרים דבר מדהים, שהרבה שונאים לעם ישראל. אבל חז"ל, על שונא אחד, אומרים שזה הלכה, שהשנאה שלו זה הלכה. הלכה, ככה חז"ל קוראים לזה, הלכה, עשיו שונא ליעקב. מה זה הלכה? זה המצווה שלו. זה האמונה שלו, זה התפיסה שלו, זה לא משנה מה הוא יקבל, זאת המציאות שלו. אם נסתכל היום איפה זה עשיו, עשיו זה תרבות המערב. וכשהוא רואה שהוא לא יכול להרוג אותנו פיזית, אז הרי כל הקנאה שלו וכל השנאה שלו זה בגלל שאנחנו רוצים את הקדושה. אז הוא עושה את הכל להזיז אותנו מהקדושה, להרחיק אותנו מעצמנו, להרחיק אותנו מהאמת. והוא איש סעיר, וכל המציאות שלו זה המראה שלו, והשם שהוא קיבל זה איך שהוא נראה. ולכן כל העבודה שלו היום, הכוח שהוא פועל איתו היום בעולם, זה כוח של הנראות. זה הכוח שנראה אותו בהמשך, שפועל בעולם בצורה מאוד מאוד חריפה דווקא בזמן הזה. והוא יוצר עולם שלם של נראות, עולם שלם של מדיה, שהמדיה הזאת היא פשוט כוח מדמה, דמיון, שעוטף ועופף את כל העולם כולו, ומשבש לנו את היכולת לראות מי אנחנו, משבש לנו את היכולת לראות מי אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה טוב לנו, מה נכון לנו, וזה מונע מאיתנו את הכוח שמיוחד לנו. הכוח שמיוחד לנו, נראה את זה בהמשך, זה כוח של התבוננות, זה כוח של עצירה. איך מפריעים למישהו להסתכל על משהו בצורה מיושבת? משגעים אותו, מבלבלים אותו, מעסיקים אותו, מטריפים אותו. עשיו מטריף אותנו. הוא מעביר ערוצים, הוא עושה קליפים, הכל מהיר, הכל מטורף, העיקר שלא נעצור. הוא עושה את כל המאמץ שלא נעצור ונסתכל רגע מי אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו רוצים, מה טוב לנו. הוא כל הזמן מציע לנו אפשרויות מהירות ומתחלפות כל כך, אנחנו כבר לא יודעים מי אנחנו. ולכן אומר רבי נחמן בתורה ח' בליקוטי מוהר"ן, ועל כן נקראים ישראל ענייה סוערה. בישעיהו הנביא, הנביא מכנה את עם ישראל ענייה סוערה, ענייה, שיש לה חסרון גדול והיא ענייה, אבל היא נמצאת במצב של סערה. אז רבי נחמן אומר, מה זה נקרא מצב של סערה? מה זה ענייה סוערה? כי הם עכשיו תחת ממשלת עשיו איש סעיר, מבחינת רוח סערה. בגלל שאנחנו נמצאים תחת הממשלה של עשיו, אנחנו נמצאים ברוח סערה. וכשיש רוח סערה, לא רואים כלום, לא שומעים כלום, לא קולטים כלום. הכל זה טירוף אחד גדול. רבי נחמן מלמד שבתוך כל אחד מאיתנו נמצאים הכוחות האלה, יעקב ועשיו. בכלל, החידוש הגדול של תורת החסידות, מה שבעל שם טוב גילה, מה שרבנו מסביר, שכל דבר שיש בחוץ, יש בפנים. והדרך לטפל במשהו ולהתמודד איתו, היא בפנים, לא בחוץ. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים היום עם הישמעאלים, יש איזה כוח שפועל בעולם, אם אתה לא תפתור את זה בשורש, אתה לא תפתור את זה בתוצאה. אם אתה רוצה לנקות את הגינה שלך, ואתה רק מקסח אותה מלמעלה, אז אתה לא תפתור את זה, כי זה יצא עוד פעם, וזה יכול לצאת גם יותר חריף, יותר גרוע. למה? אתה לא הוצאת את השורשים, לא טיפלת בשורש, אז זה יצא שוב פעם. אתה לא פותר את זה ככה. והשורש של כל דבר לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בפנים. וזה נותן תקווה גדולה. כי באמת שאנחנו רואים דברים קשים שיש בעולם, ודברים קשים שעוברים על עם ישראל, ושעוברים על כל אחד מאיתנו, אז הרבה מאוד פעמים זה מכניס ייאוש, שאתה אומר, מה אפשר לעשות? אי אפשר לעשות. אין מה לעשות. וכאלה צרות וכאלה דברים. אבל אם הכל זה נמצא בתוכי, אז כל דבר פתיר, כשאני אגע בדבר הזה בתוכי ואני אטפל בו בתוכי, אני אתרום את חלקי לתיקון העולם. אני יכול לעשות את זה. כי יש לי ויש לכל אחד את החלק, מה שיש בחיצוניות, יש גם בפנימיות. אז גם המאבק הזה בין יעקב ועשיו, הוא קיים בתוך כל אחד מאיתנו. וההתמודדות עם עשיו שבתוכנו, היא התמודדות עם עשיו שבחוץ. התורה מספרת לנו בפרשה, יעקב איש תם יושב אוהלים. ועשיו איש צייד, איש שדה. יעקב איש תם יושב אוהלים. תשכחו רגע מהאסוציאציות של בן אדם מנותק שרק יושב קורא ספרים כזה ולא יודע כלום מה שנעשה. אנחנו רואים שיודע טוב טוב מה נעשה. הוא גם יודע טוב טוב להתמודד עם הרשות של עשיו. אבל יושב אוהלים, הפירוש הוא שהעבודה שלו היא נעשית על ידי ההתכנסות פנימה. הוא מפצח את האטום, הוא לא אוסף נשק. הוא פועל בצורה פנימית, הוא פועל בצורה אחרת. מה זה איש תם? איש תם זה לא איש טיפש, לא מבין כלום. איש תם פירושו בלי ארמומיות, בלי התחכמויות, בלי שקרנויות, בלי הצגות, בלי יומרות, בלי משחקים. אמיתי נטו. לכן יעקב הוא נקרא איש האמת. תן אמת ליעקב. אברהם זה איש החסד, יצחק מרמז על מידת הגבורה, יעקב זה האמת. האמת בלי משחקים, בלי צבעים, בלי שקרים, בלי התחכמויות, איש תם יושב אוהלים. ישר, ועם היושר שלו הוא עושה את העבודה. והוא עושה את העבודה על ידי שהוא מסתכל איפה הדברים בתוכו. הוא לוקח את הכל אליו והוא מטפל בזה בשורש. וככה המציאות זזה, המציאות משתנה. עשיו, איש צייד, הכל זה לצוד, לרמות, לעשות מלכודות. איש שדה, בחיצוני, הכל חיצוני. לכן, יעקב, בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מדבר על יעקב, אז הוא אומר שם שהכוח המיוחד לנו כבני ישראל, כבני יעקב, זה כוח ההתבוננות. רבי נחמן כותב שם כך, כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו לחוכמה ולשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כולנו רוצים חיות, כולנו רוצים להרגיש חיים, להרגיש משמעות. חיות זה לא חיים, חיים זה, אנחנו אומרים, על הקדוש ברוך הוא שהוא חי, וקיים. בעולם שלנו אנחנו רואים שדברים הם קיימים, אנחנו מניחים שיש בהם חיות. אבל הקדוש ברוך הוא חי והוא קיים. אבל יש מציאות של קיום בלי חיות. החיות זה התנועה הפנימית, זה ההרגשה שיש משמעות, שיש ערך, שיש תוכן, שיש תכלית, שיש שמחה במה שקורה ובמה שאתה עושה. זה חיות. יעקב מקשר את עצמו לכל מה שקורה, הוא אומר, אני נמצא בעולם שבו הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. אני נמצא בבית ספר. זה לא סתם בית ספר, זה בית ספר פרטי. כל מה שקורה זה שיחה אישית, אוהבת, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. אני כל הזמן לומד, ואני כל הזמן משתנה, ואני כל הזמן מתקדם, ואין שום דבר שהוא חסר משמעות. הכל יש לו משמעות, והכל קשור אליי. הוא מסתכל בשכל של כל דבר, מקשר את עצמו לחוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר. זה מאיר לו, זה משמח אותו. הוא לא משועמם, הוא לא תוהה מה משמעות הדברים, הוא מגלה אותה. נותן לו חיות, נותן לו תענוג. והוא רואה איך הכל קשור אליו. וזה לא משנה לו, וזה לא מעלה ולא מוריד אצלו, מה אחרים חושבים עליו, או אומרים עליו. הוא בקשר, יש לו קשר עם השם, הוא יודע מה השם חושב עליו, מה השם אומר לו. הוא מרגיש בתוכו את החיות הזאת. עשיו הוא איש שדה. כל הקיום שלו, כל החיות שלו, היא תלויה בחוץ, בחיצוניות. הוא עסוק בנראות. איך אני נראה? מה חושבים עליי? ולכן באופן טבעי, העיסוק העיקרי שלו זה הונאה. כי מה שהכי חשוב זה איך אני נראה, ואיך אני נתפס, ואיך אני אמכור, ואיך אני אשכנע, ואיך אני אמצא חן, ואיך אני אשיג את מה שאני רוצה, ואיך יגידו שאני מדהים, ואיך יכבדו אותי, ואיך יאהבו אותי, ואיך יעשו את מה שאני רוצה. זה הכל מבחוץ. זה לא משנה מה האמת, זה משנה מה יגידו, מה יהיה כתוב בחדשות, מה יפרסמו. זה מה שמשנה. בדיוק הפוך מיעקב. יעקב זה איש אמת. לא משנה מה יגידו. אני יודע את האמת. אני יודע מה טוב, אני יודע מה רע, אני יודע מה אני רוצה. אני לא צריך להתקפל, אני לא צריך לשקר. אני באמת. רבי נחמן אומר שהאדם שחי על ידי הסביבה, חי מבחוץ, הוא נקרא נצרך לבריות. הוא נצרך לבריות. האמת היא שלכולנו זה חשוב שיהיה לנו קשר עם בני אדם, אבל יש מושג של קשר שהוא תלות, שאני לא יכול לחיות בלי אישור חיצוני, שזה מה שמקיים אותי, זה מה שמחיה אותי, זה מה שנותן לי את הערך. אין לי, חוץ מזה אין לי שום ערך. ובשביל לקבל ערך מבחוץ, אתה חייב לשקר, כי אתה צריך לראות מה אנשים מחשיבים, מה אנשים רוצים, מה הם רוצים לשמוע, מה הם רוצים לראות. ולפי זה אתה תתנהג. וכל אחד מאיתנו מכיר את הדבר הזה, שהוא נמצא בציבור מסוים, שחושב בצורה מסוימת, הוא מתנהג בצורה מסוימת. הוא נמצא במקום אחר, בציבור אחר, הוא מתנהג בצורה אחרת. כשאחד הולך למילואים, אז הוא מתנהג כמו מילואימניק. רגע, אבל איך אתה באמת מתנהג? לא, זה לפי העניין. אחד שצריך לקבל הלוואה, והוא עכשיו מול המנהל בנק, מדבר בצורה מסוימת. הטון שלו משתנה, המילים שלו, הסגנון שלו, הכל משתנה. כשאחד נמצא מול הבן זוג שלו, מדבר בצורה אחרת. כשאחד נמצא מול אנשים שאוהבים לעשות צחוקים, הוא עושה צחוקים. כשאחד נמצא מול אנשים שאוהבים לדבר לא יפה, אז הוא יכול גם לדבר לא יפה. זה נקרא נצרך לבריות, שהוא משתנה. הוא משתנה לפי הערך שהחברה נותנת לו. אין לו איזה ערך מצד עצמו. רבנו כותב בתורה סמך וב, כי מישהו נצרך לבריות, קשה לו מאוד להתפלל ברבים. לפעמים מדברים על אדם שהוא מאמין, הוא מתפלל. אבל אומר רבי נחמן, אדם כזה שהוא נצרך לבריות, וכולנו יש לנו חלק כזה, אז קשה לו מאוד להתפלל בציבור. למה? כי ברבים נופלים עליו פניות גדולות ושקרים, שעושה תנועות ושקרים בתפילתו בשביל בני אדם, מאחר שהוא נצרך להם. אפילו שהוא עומד בבית כנסת, ועכשיו אנשים שנמצאים בבית כנסת, מה הם מעריכים, מה הם מחשיבים, שבן אדם מתפלל מכל הלב. אז הוא עושה תנועות, והוא מתפלל יותר לאט, שקלטו איזה מתפלל הוא. יכול להיות שעושה את זה אפילו לא במודע, הוא צריך את הערך שלהם, הוא נצרך לתגובה שלהם. אז הוא לא יכול להתפלל באמת. אם הוא היה מתפלל לבד, היה מתפלל חצי מהזמן, גם לא היה עושה ככה. כשבן אדם מברך, כשאדם שותה משהו, אוכל משהו, הוא מברך. אז את מי הוא מברך? הוא מברך את השם. אז למה כשהוא לבד בבית זה נשמע ככה? וכשהוא נחשב עכשיו, נגיד הוא יישב בין כמה רבנים זה יישמע ככה, והוא יישב בין כמה אנשים שלא מברכים זה יישמע אחרת? מה קרה? אז משהו לא מיושר, משהו לא תם, משהו לא אמיתי, כי אני צריך כל פעם להתחלף, כי לא נעים לי, ומה יגידו? זה ונחמן אומר, זה נצרך לבריות. ואפילו מי שאין נצרך לבריות בשביל פרנסה, מתפרנס משלו, אפילו שאדם הוא עצמאי, הוא לא צריך לעשות רושם על הבוס שלו, לא צריך לצחוק מהבדיחות של הבוס שלו, כי הוא עצמאי, הוא מסתדר, הוא לא צריך פרנסה מאחרים. אף על פי כן, יש לו נצרך לבריות בשביל כבוד, או בשביל דבר אחר. דענו שיש לו תאווה של כבוד וחשיבות וכיוצא. נמצא שהוא צריך לבריות, שהוא צריך לכבוד וחשיבות שלהם. אז נחמן אומר, לא משנה מה אתה צריך מאחרים. אם אתה צריך מאחרים משהו, ואתה לא מרגיש שזה מגיע מהקדוש ברוך הוא, אתה לא מרגיש שיש לך קשר איתו, אז אתה רק מקבל את זה מהאנשים, אתה נצרך לבריות. אני חייב שיכבדו אותי. אז בוא נראה איך יכבדו אותי. תלוי מה הם מחשיבים, מה שמחשיבים אני אעשה. אני צריך פרנסה ממישהו, אז בוא נלך להתנהג. יעקב, הוא נקרא איש האמת. וכשבן אדם הוא איש אמת, אז יש לו חיות מבפנים, יש לו חיות אמיתית. כל התורה הזאת, תורה א', שרבי נחמן מדבר על יעקב איש תם, על האמת, על להיות איש מתבונן, להסתכל פנימה, הוא מדבר שם על החיות. האדם שלא צריך אישור מבחוץ, הוא חי, הוא טוב לו, הוא בשמחה, הוא חי, יש לו חיות, שהיא לא תלויה בשום דבר אחר. וזה פירוש, ככה רבנו כותב בתורה סמך וב, העללה השם בחיי, היינו כשאין נצרך לבריות, וזהו בחיי דווקא, היינו שאני חי מחיים שלי, כל אחד יש לו את החיים שלו, אם הוא חי את החיים שלו, אז הוא לא נצרך לבריות, אז משם הוא פונה לשם, משם הוא חי, משם הוא מרגיש מכובד, משם הוא מרגיש עם ערך, משם הוא מרגיש שמחה, משם הוא מרגיש סיפוק, מהחיים שלו, ממה שיש לו בתוכו, לא מבחוץ. היינו שאני חי מחיים שלי שאינו נצרך לשום אדם. חז"ל אומרים, הנצרך לבריות חייו אינם חיים. הפירוש הפשוט, שהוא סובל, החיים שלו זה לא חיים. אבל רבי נחמן אומר, היינו שאינם חיים שלו. חייו אינם חיים, זה פשוט, זה לא החיים שלו. הוא חי מאחרים, הוא מקבל חיות מבחוץ. כי הוא חי מאחרים. ואם הוא מקבל חיות מבחוץ, אז הוא חייב לאבד את עצמו, והוא חייב לחיות לפי מה שמעריכים אלה מבחוץ, כי זה החיים שלו. זה לא בא מעצמו. אבל כשאיני נצרך לבריות, ואני חי חיים שלי, אז אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת. זהו הללה השם בחיי. אני יכול לשיר לשם, בחיים שלי, טוב לי, בחיים שלי. וזהו מה שחז"ל אומרים, כיוון שנצרך האדם לבריות, עולם חשך בעדו. המצב הזה, שבו אדם עם עצמו, אין לו משל עצמו, חיות, הוא רק צריך לחפש את זה כל מה מבחוץ, חז"ל אומרים, זה חושך, זה חיים של חושך. אנחנו רואים גם שזה חיים של שקר. הנביא מיכה אומר, שבסוף הימים, באחרית הימים, בעזרת השם, כשתהיה גאולה בקרוב, אז אחד הדברים שיקרו בגאולה, שכל אחד יהיה לו מתוכו חיות ושמחה, והוא לא יזדקק לאישור של אף אחד. זה לא ישנה לו אם מוחאים לו כפיים או צוחקים עליו. וככה אומר הפסוק. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים, כטל מאת השם, כרביבים מלא עשב, כמו טל, כמו גשם, שהוא עושה את שלו. הוא לא מחשבן לאף אחד, אשר לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. חשוב להגיד שלא תהיה פה טעות, שאין פה חינוך או כיוון כזה, אני לא צריך אף אחד, לא אכפת לי מאף אחד, אני מסתדר לבד. ברור שאנחנו צריכים קשר עם אנשים, אנחנו חברתיים. התורה אומרת, בהתחלת התורה, לא טוב להיות האדם לבדו. יש אחד מהמפרשים שאומר שלא טוב להיות האדם לבדו, לא מדבר רק על זוגיות, מדבר גם על חברה. האדם צריך חברה, צריך לתת, צריך לקבל, צריך גם לשמוע מה אחרים, מה דעתם, אבל הוא לא תלוי בזה, הוא לא חי מזה. זה לא התקווה שלו, שמישהו ימחא לו כפיים ואז הוא יהיה מאושר. זה לא הנקודה. אנחנו רואים בכתבי הקודש דוגמה מאוד קיצונית של אדם שכל מה שיש לו זה רק מבחוץ, ואנחנו רואים בפשטות שאין לו כלום. והאדם הזה זה המלאק. המלאק זה עשיו. מי זה הכוכב של המלאק שאנחנו נקרא במגילה בחודשים הקרובים? זה המן. כל העולם משתחווים לו, כל העולם סוגדים לו, כולם מכבדים אותו, מקבל את המקסימום שאפשר לקבל מבחוץ. המן שזה אחד יהודי לא משתחווה לו. מה אומר המן? כל זה איננו שווה, לא, בא לי למות, בא לי להתאבד, מה קרה? לא, נפגמה ההרמוניה הדמיונית שאני מקבל מבחוץ. הנה זה אחד, מה יש לך מהאחד הזה? אני פשוט מצד עצמי יודע שאני לא שווה כלום. אז אם יש אחד שלא מכבד אותי, אני אשר מזדהה איתו. יש אומר, הנה הוא יודע את האמת, תסלק אותו מהתמונה. זה שנאת עשיו ליעקב. שיעקב לא מוחא כפיים לעשיו, לא מוחא כפיים לחיצוניות. אחד מהסיפורים של רבי נחמן, שהוא מתאר בצורה מאוד חריפה, וכמעט מצחיקה, את העליבות של מי שזקוק לאישור מהסביבה, ואיזה איסורים יש לו שהוא חי לפי מה יגידו. אני שוב אומר, זה ברור שמדובר על משהו קיצוני של הזדקקות ותלות, לא על מצב בריא ונורמלי שאדם יש לו קשר והוא שומע דעה של אחרים, אלא מצב של הזדקקות ותלות והכל תלוי רק במה יגידו. הסיפור הזה מתאר לנו שני חברים, החכם והתם, שבהתחלה, כמו יעקב ועשיו, היו ביחד חברים, אבל אחר כך כל אחד הלך לדרכו וזה התפתח, והחכם למד הרבה מקצועות, באמת היה חכם גדול, אבל הוא היה סובל גדול. אנחנו אומר, והחכם היה מלא איסורים תמיד, 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 תמיד הוא סבל. למה הוא סבל? כי הניח שם, הוא היה מפורסם, שהוא חכם מופלג ואומן ודוקטור גדול מאוד. הוא היה יהלומן, הוא היה צורף, הוא היה רופא, הוא היה חכם, הוא היה פילוסוף, היה לו הרבה תארים בהרבה מקצועות. אז מה אתה כל כך סובל? באמת אתה מגיע לך כל הכבוד לכאורה. היה בא שר אחד וציווה לו שיעשה לו טבעת של זהב. ביקש, איזה שר ביקש שהוא יעשה לו טבעת של זהב. עשה לו טבעת נפלא מאוד. וחקק שם ציורים בדרכים נפלאים מאוד, וחקק שם אילן שהיה נפלא מאוד, עשה לו טבעת מדהימה, יפה, בכל קנה מידה. הוא בא השר ולא ישר בעיניו כלל הטבעת, והיה לו איסורים גדולים מאוד, כי היה יודע בעצמו שאילו היה הטבעת עם האילן הזה בשפניה היה חשוב ונפלא מאוד. אם בספרד הייתי מראה את הטבעת הזאת, כולם היו אומרים שזה מדהים. אז רגע, זה מדהים או לא מדהים? השר הזה אומר שזה לא מדהים, אבל מה זה באמת? הוא לא אומר, אני יודע שזה יפה, הוא פשוט לא מבין בצורפות. לא. הוא אומר, בספרד היהודים להעריך את זה, אבל הוא לא יודע להעריך את זה. הכל הולך לפי החיצוניות. לכן פעם אחת בא שר גדול והביא אבן טוב יקר שבא ממרחקים. הביא לו עוד אבן טוב עם ציור, וציווה לו שיצייר כציור הזה על האבן טוב שהביא. וצייר ממש כאותו הציור, או שיעתיק לו איזה ציור, איזה יעלום. רק ששגע בדבר אחד, שלא היה שום אדם מבין על זה, רק הוא לבדו. דבר אחד קטן, הוא טעה. אף אחד לא הבין עד כמה זה דבר קטן, אז לא קלטו את זה. ובא השר וקיבל האבן טוב ישר בעיניו. השר דווקא אמר, מדהים, איזה יופי של עבודה. והיה לו לחכם הזה איסורים גדולים מן השגיאה. הלא עד אחד מגיעה חוכמתי ואתה הזדמן לי שגיאה? איך אחד כמוני יכול לעשות שגיאה כזאת? אף אחד לא רואה את זה. לא, אני לא מושלם. זה לא מושלם. וגם בעניין הדקטריה הזה, שהיה רופא, היו לו איסורים. שהיה בא לחולה, היה נותן לו רפואה, שהיה יודע בבירור שאם ילך לחולה לחיים, ודאי מחויב בבירור להתרפא מזה, כי רפואה נפלאה מאוד. אחר כך מת החולה, והיו אומרים העולם, שמת על ידו. הוא יודע שזו תרופה מצוינת. ו- ואם יש סיכוי לחולה הזה להתרפא, התרופה הזאת תעזור. כולם אומרים, הוא הרג אותו. אז מה אם הם אומרים? והיה לו איסורים גדולים מזה. מה שאתה יודע לא נספר, לא נחשב, אתה כל הזמן תלוי באחרים, אתה מאבד כל הזמן את הקשר עם האמת של עצמך. וכן לפעמים נתן רפואה לחולה ונתרפא, והיו אומרים, העולם יקראו. אני יודע שאני עזרתי לו. כולם אומרים שזה שטויות, זה מקרה. היה מלא, איסורים תמיד. וכן היה צריך למלבוש, וקרא לחיית ויגע עמו, עד שלמדו לעשות המלבוש כרצונו, כמו שהיה יודע. בוא אני אסביר לך איך לעשות את הבגד טוב, כמו שעושים בגד, באמת. לא סתם משהו. וכיוון החיית ועשה המלבוש כרצונו. רק כנף אחד שגע בו, ולא כיוונו יפה. משהו קטן. היה מצטער מאוד. כי היה יודע בעצמו שאף שכאן הוא יפה, כולם דווקא מוכרים לו כפיים, ותראה איזה בגד מדהים. כאן, במקום הזה זה יפה. כי אינם מבינים על זה, פשוט לא מבינים בביגוד. אבל אם הייתי בשפניה, הייתי לשחוק. בספרד היו צוחקים עליי עם הבגד הזה. תגיד, אתה בסדר? פה כולם מכבדים את זה. כן, אבל עכשיו, אם אני עכשיו הייתי בסוף העולם, יש מקום שמזלזלים בבגד כזה, אז אני לא יכול לסמוך בזה, זה לא... שם זה לא מושלם. זה החכם, המתחכם. הטעם לעומתו, היה סנדלר פשוט, לא מוצלח כל כך, אבל הוא לא היה זקוק לשום אישור מבחוץ. זה לא עניין אותו מה קורה מחוץ, בדלת אמותיו. הוא היה שמח במה שיש לו. והוא עשה נעליים, והוא היה בעל מקצוע ממש לא משהו. אז רבי נחמן אומר, כשהיה גומר המנעל, שהוא סיים את העבודה, ומן הסתם היו לו שלוש קצוות, כי לא היה יכול האומנות בשלמות, או הייתם פעם נעל עם משולשת, אז צריך לזרוק את זה לפח. אפשר ללבוש את זה. הוא היה לוקח המנעל בידו, גמר את העבודה, העקומה שלו, לקח את הנעל, והיה משבח אותו מאוד, היה מתחיל להתלהב, והיה מתענג מאוד ממנו, והיה אומר, אשתי, כמה יפה ונפלא המנעל הזה, כמה מתוק המנעל הזה, כמה מנעל של דבש וסוכר המנעל הזה. פשוט תלהב, כאילו מי יודע מה הוא עשה. אז אשתו, לפני זה ראינו שהייתה משתפת איתו פעולה, אבל עכשיו כבר זה לא יכלה לסבול את זה. אז היא אמרה לו בצורה פשוטה, והייתה שואלת אותו, אם כן, מפני מה שערי רצענים נוטלים שלושה זהובים בעד זוג מנעלים, ואתה לוקח רק זהוב וחצי? אם זה כזה מדהים, הנעל שעשית, למה בשוק מוכרים נעליים בשלוש זהובים ואתה בזהוב וחצי? זאת אומרת, העבודה שלך היה על הפנים, אתה יודע, מה אתה עכשיו מספר סיפורים שזה כזה מדהים? הוא לא אמר לה שהאיכות של הנעל שלו יותר טובה משל אחרים. תראו מה הוא אמר לה. שיב למה לי בזה? זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. מה אכפת לי מאחרים? מה זה קשור? ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? הלא נתחיל לחשוב כמה וכמה אני מרוויח במנעל זה מיד ליד. בואי נסתכל על עצמנו. האור הוא בכך, הזפת והחוטים בכך, שאר דברים בכך. ואתה, אני מרוויח מיד ליד עשרה גדולים. מה אכפת לי רווח כזה מיד ליד? והיה רק מלא שמחה וחדווה תמיד. בואי תראי כמה אני מרוויח. החומרים עלו לי 10 שקל, מחרתי ב-20, 10 שקל רווח. זה מה שאני מרוויח, ברוך השם. אגב, כשמסתכלים על הסיפור, הוא השיב לה, מה לי בזה, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ועוד, למה לנו לדבר מאחרים? אז למה לנו לדבר מאחרים? זה לא עוזר לנו לדבר על אחרים, כי הם בעולם שלהם, אנחנו מסתכל על הטוב שלנו, אנחנו לא עושים השוואות. אז מה זה מעשה שלו וזה מעשה שלי? אפשר להגיד, שלמה לנו לדבר מאחרים זה עניין אחד שאמרנו, וזה מעשה שלו וזה מעשה שלי, זה בעצם סיפור אחר. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם, זה מעשה שלו. זה עניין של הקדוש ברוך. וזה מה שאני עושה, זה עניין שלי. מה שקורה בעולם זה לא העניין שלי. וכמו שהרמב״ם אומר, למה לך לדאוג על עולם שאינו שלך? מה אתה יודע, מה קורה בעולם, מה אנשים עושים, למה הם עושים, מה התוכנית של הקדוש ברוך הוא לגביהם, למה הם מצליחים, איפה הם מפסידים? לא יודע כלום. בסופו של סיפור, התם נעשה סגן של המלך, והחכם הפך לאביון, משוטט בדרכים, מבוזה ומושפל. וזה רק בגלל שהוא כל הזמן היה עסוק בלחיות מבחוץ, לחיות דרך אחרים, לא לחיות את החיים שלו. ורבנו אומר שיעקב, כל העניין שלו, זה העניין שלנו, בני יעקב, זה לחפש את האמת, יעקב איש האמת. עשיו עסוק בדמיונות, הוא לא רוצה את האמת, הוא רוצה את הדמיון, הוא לא מחפש את האמת, הוא מחפש את תועלת של עצמו, והוא לא מעניין אותו האמת. בגלל זה הוא ויתר על הבחורה. הוא רוצה כבוד, הוא רוצה הנאה, הוא רוצה שפע, הוא רוצה עשירות, הוא רוצה הצלחה, ולא אכפת לו מה האמת. ובשביל זה הוא יעשה את הכל, ובשביל זה הוא ימציא עולם שלם של שקר ודמיון כדי להשיג את זה. וככה עשיו כובש היום את העולם. סרטים, אינטרנט, מכשירים בלי סוף, ואפילו אם אתה מוגן מתכנים פוגעניים, מדברים שבכלל יגמרו לך את הצורה, אבל אפילו אם אתה רק משחק במשחקים ורואה סרטים עלילתיים דקומנטריים, אתה מבזבז את הזמן שלך בדברים שלא קיימים בשום מקום, ואפילו אם הם קיימים, זה לא קשור לחיים שלך. זה לא נוגע לחיים שלך. זה לא תורם לחיים שלך. יעקב איש תם יושב אוהלים, הוא מסתכל בכל דבר, מה החוכמה והשכל שיש בכל דבר, ומה זה קשור אליו. יעקב אומר, אני חי במציאות, יש לי תפקיד, יש לי ייעוד, אני מקבל הדרכה מהקדוש ברוך הוא, ואני רוצה להגיע לייעוד שלי. כשזה אני מסתכל ואני רוצה ללמוד, אני חי, יש לי חיות. ממה החיות שלי? שיש לי משימה, יש לי תפקיד, יש לי חיים, אני באתי לפה לעשות משהו, ואני מנסה ללמוד מה אני צריך לעשות. איזה דבר גדול, איזה חיות, איזה עושר. העושר הכי גדול, יש לי תכלית, יש לי משמעות. עשיו אומר, את מה זה מעניין? בוא נעסיק אותך בדברים שלא קשורים לחיים שלך. ומה יקרה כשאני אעסוק בדברים שלא קשורים לחיים שלי? אפילו שזה סרטים קשרים, אפילו שזה משחקים קשרים, שזה בולע את זה וזה קופץ על זה, מה זה קשור? מה זה קשור לחיים שלי? לא, להסיק את מה? יש לך שליחות, יש לך תפקיד, מה אתה צריך להסיק? מי אתה צריך להסיק? מה אתה עושה? מה שזה גורם, זה גורם ניוון למוח, זה גורם ניוון ללב, זה גורם שיתוק למערכת העצבים, וזה גורם לך לא לחיות במציאות. וכשאתה חוזר למציאות, אין לך שום קשר, לא עם המציאות ולא עם השליחות שלך, והחיים שלך, והאישה שלך, והילדים שלך, והעבודה שלך, והאתגרים שלך, וההתמודדויות שלך נראים לך משעממים ביחס לזה קופץ על זה, וזה אוכל על זה, וזה התקיף על זה, וזה ניצח את זה, והוא, וסדרה חדשה, וסדרה חדשה של מה? של כלום, של כלום שממציא כלום, שאוכלת כלום, שאוהבת כלום, ששונאת כלום, על מה מדובר? על מה מדובר? זה לא החיים שלי. אבל זה גורם לי להתנתק מהחיים שלי, כי זה מפעיל אצלי את הרגשות שאני רוצה להרגיש, את החוויות שאני רוצה לחוות, בלי שאני אעשה שום דבר. זה עוקף את השליחות שלי, זה עוקף את ההתמודדות שלי, וזה עושה אותי למחור, לשטויות, שלא היו ולא נבראו. זהו המקרה הטוב. אומרים על המקרה הטוב, כן? על סרטים קשרים ועל משחקים קשרים, הכל בסדר, הכל נהדר. לא, יש לי פלאפון קשר, אבל אני כל היום בתוך ה... מה? לא, זה יותר מעניין. לא משנה, הילד שלי פה, יותר מעניין, זה מעניין. מה מעניין בזה? לא, כי עכשיו יקפוץ לי זה, ועכשיו זה, עכשיו בוואטסאפ יענו לי ככה, והוא יגיד לי ככה, ואני בקבוצה כזאת, מה? איפה אתה? לא, יש לי חברים, אין לך שום חברים, יש לך 10,000 לייקים במקום שלא קיים, על מה אתה מדבר? איפה אתה? איפה החברים שלך? איפה הבן זוג שלך? איפה הילדים שלך? איפה העבודה שלך? איפה הראש שלך? איפה אתה? אז כל זה, זה תוכנית לא מקרית של עשיו שרוצה לאכול לנו את הראש. שרוצה לגמור לנו את הלב, שרוצה לנתק אותנו מהשליחות שלנו, זה מה שהוא רוצה. וגם באותה הזדמנות חגיגית, מחליטים לי ואני אפילו לא יודע שמחליטים לי. מה יהיו הרצונות שלי? מה יהיו השאיפות שלי? מי יהיו הגיבורים שלי? מה יהיו האמונות שלי? אני רוצה להתלבש כמו ההוא, להיראות כמו ההוא, לחשוב כמו ההוא, לנצח כמו ההוא, לאהוב כמו ההוא, לקנות כמו ההוא, לאכול כמו ההוא. מה אתה רוצה ממני? אתה מספר לי מה אני, תן לי לגלות מה אני ומה אני רוצה. אז זאת המטרה של עשיו, שאני אחיה איתו בעולם שלו, כי הוא מקנה, הוא מקנה ושונא את מי שרוצה לחיות באמת. יעקב איש חי, איש תם, הוא ישר, הוא טוב, הוא בטוב, הוא בחיות, הוא לא בדמיונות. ולמרות שהרבה פעמים הדבר הזה של הדמיונות, של עשיו, צבעים שלה, זה נראה כל כך יפה, זה נראה כל כך מושך, וזה נראה כל כך מסעיר, זה מפתה, זה מעניין, מה יש שם? זה כמו שאנחנו אומרים, בן אדם, ככה. אז יכול שתי אפשרויות. או שהוא רוקד, או שבמקרה של עשיו זה האפשרות האמיתית, שהוא מתחשמל. הוא מתחשמל עכשיו. הוא פשוט עכשיו מקבל חיות מעודף של אנרגיה שלא שייכת אליו, שהורגת אותו. וכשיוציאו את זה מהתקע, הוא פשוט יקרוס וימות, כי הוא פשוט מחושמל. הוא לא רוקד. לקדושה יש קצב אחר, יש טעם אחר, יש הרגש אחר. זה לא טירוף. זה עצירה. רבנו בתורה חפי בליקוטי מוהר"ן מדבר על העניין הזה, שכולנו נולדנו לתוך דמיון, לתוך עולם דמיוני שמפתח את הדמיון, ואנחנו חייבים להשתחרר מזה. זה העבודה שלנו, להשתחרר מהדמיון הזה. ורבי נחמן כותב שם, שמי שנמשך אחר הדמיון, התוצאה, זה פשוט מדהים איך הוא מגדיר את זה, התוצאה היא, יש לו לב אבן. תראו איזה פלא. למה אני נמשך אחרי הדמיון? רוצה להרגיש, רוצה ליהנות, רוצה לחיות, רוצה חוויות. זה מה שאני רוצה. התוצאה, אני לא מסוגל להרגיש כלום. אני אטום. למה? כי אני מסוגל להרגיש רק את הסוג הריגוש השקרי הדמיוני המתעתע הזה שלא דורש ממני כלום. אבל לעצמי, לחיים שלי, לבן זוג שלי, לילדים שלי, לעבודה שלי, לנוף שנשקף לי מהחלון לבית שלי, אני כבר לא יכול להרגיש כלום. זה המרה. במקום להרגיש את החיים, אני מרגיש את הדמיון. אז מי שנמצא בדמיון, יש לו לב אבן. הוא לא מרגיש כלום, לא אכפת לו מכלום, הוא אדיש למציאות. והוא רגוע, כי עוד מעט הוא יכול להקליק עוד איזה משהו וללכת לעוד איזה מקום שלא קיים בשום מקום, אז זה מרגיע אותו. הסם הזה מרגיע אותו. ובסיום אותה תורה, שרבי נחמן מדבר על הכוח של הדמיון שהופך אותנו לחסרי רגש והופך את החיים שלנו למשעממים ומטרידים, בסיום אותה תורה רבי נחמן כותב, אחר שאמר מאמר הנ"ל, זה רבי נתן מסביר לנו, ושם מכנה וקורא כל תאוות היצרה בשם כוח המדמה, אמר אז, צריכים לקרוא לו ולכנות לו שם אחר. היינו, לבעל דבר והיצרה צריכים לקרות אותו בשם אחר, דהיינו, שלא לקרותו עוד בשם יצר הרע, רק בשם כוח המדמה. למעשה חז"ל נתנו לכוחות השליליים שיש באדם, ליצרים הרעים שיש לאדם, נתנו שבע שמות. שבע שמות יש ליצר הרע. זאת אומרת, שבע אופנים של ביטוי, איך היצר הרע יכול לתעתע בנו. רבי נחמן בא ואומר, הגיע זמן שצריך להחליף לו את השם. וכל השמות הקודמים הם לא ברמה של השם של עכשיו. השם של עכשיו זה החשיפה האמיתית. זה הפנים האמיתיות של היצר הרע. איך צריך לקרוא לו? כוח המדמה. זה מה שזה. זה עשיו. נראות. איך אני נראה. זהו. מה יגידו? איך זה יתפרסם, איך זה ייראה. ואותו דבר, מה שאתה מקבל, זה דברים שנראים או נשמעים טוב, אבל זה לא משנה מה קורה באמת. מה קרה? מה קרה פתאום שהיום השתנה השם? מה קרה בעצם? אז בפשטות אמרנו שהמלחמה האחרונה זה עם עשיו. זה לא עם ישמעאל. ישמעאל באים עם סכינים, זה שקוף שהם אויבים. זה האויב הקל. למרות שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתו חוץ מתפילות, ואנחנו מתמודדים איתו עם תפילות. אבל זה לא האויב האמיתי. האויב האמיתי זה שרוצה לגנוב לנו את המוח ואת הלב. זה עשיו, שאנחנו מחבקים אותו. לא, אנחנו לא נלחמים בו בכלל, רק מחבקים אותו. רבי אברהם בן רב נחמן אומר כך, בספר כוכבי אור, מרתק. והנה עד הנה לא היה בעולם כי מהארת השבע מידות האלה שהשיגו אותם השבעה רועים להמשיכם ולהעירם עלינו. על כן לא היה כנגד זה כי אם שבעה כוחות היצר רע, שהם בחינת שבעה שמות שיש לו. עד היום, זאת אומרת עד לפני 200 שנה בערך, היה מאבק בין הטוב לרע, והיו שבעה שמות ליצר הרע, ולעומת זה היו שבעה רועים שהמשיכו לנו כוח של קדושה משבעת הספירות, ואנחנו נאחזנו בצדיקים, נאחזנו בהדרכות שלהם, והם נתנו לנו את הכוח להתמודד עם השקרים והטעיות של היצר הרע. אבל עכשיו קרה משהו. אבל מי שבא אדמור זל לעולם, כשרבי נחמן הגיע לעולם, הוא הגיע בתקופה שקרה משהו. והתחיל להאיר ולהופיע עלינו המידה השמינית שהיא בינה הילאה, שהשיגה בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו, רבי נחמן בא והוריד לעולם כוח של קדושה, שזה הכוח המנצח. והכוח הזה נקרא בינה. תכף נגיד מה זה בינה. אז כנגד מידת הבינה, על כן זה לעומת זה גברה ועצמה מאוד גם המידה השמינית של הסתרא אחרא, שהיא בחינת המדמה. הדמיון והמדמה זה מול הבינה. כי בינה דקדושה הוא מבין דבר מתוך דבר. וזה לעומת זה. בינה של הסתרא אחרא הוא בחינת מדמה דבר לדבר בשב והבל. אבל על כל זאת מידה טובה מרובה ולעולם ידוע לעליונה. אז רבי אברהם כותב, בוא נראה מהו המאבק היום, בין איזה כוחות, ואיזה כוח אנחנו יכולים להציב מול הדמיון. בוא נראה. רבנו הביא לעולם גילוי חדש. הדבר הזה נקרא בינה. הוא לקח את הדבר הכי עמוק שיש בעולם, והנגיש אותו לבני אדם. זה לא היה. זה לא היה עד שרבנו הגיע. והדבר הזה, זה מדמה מבורר. מה זה מדמה מבורר? היכולת של האדם לדמות, לקשר ולהבין מהגלוי אל הנסתר, מהחיצוני על הפנימי. זאת אומרת, קורה לי משהו, או שאני לומד משהו, או ששמעתי משהו, או שקורה בעולם משהו. אני יכול להתבונן בזה ולהבין משהו שהוא לא גלוי, משהו שהוא נסתר. ולהבין מה מדברים איתי, מה רוצים ממני, ואז כל העולם הופך לשיחה אישית ביני לבין הקדוש ברוך. זה בינה. בינה זה שהרצון שלי להגיע לקדושה הוא כל כך גדול, שאני מקבל משמיים השראה מיוחדת, ואני מתחיל להבין דבר מתוך דבר. אף אחד לא מסביר לי. אני מתחיל להבין. הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר איתי. הוא תמיד מדבר איתי. אני מתחיל להבין מה הוא אומר. אני מתחיל לקלוט שכל מה שקורה זה ביני לבינו, ואז אני כל הזמן מקבל עוד דלק לשליחות שלי, עוד דלק ועוד חיות למטרה שלי, לתכלית שלי. אני יודע איפה התשובות, התשובות מולי, הן פשוט נמצאות בתוך המציאות. אותה מציאות שנראית מבחוץ נוראה ומאיימת, אני מקשיב, אני שומע משהו אחר. רגע, בעצם זה מדבר על זה, בעצם זה בגלל זה, זה קשור לזה, זה מוביל אותי לזה, זה סך הכל תמרורים שלי. יש סיפור של רבנו בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, ושם מדובר על בן המלך שהלך לאיבוד ועבר כל מיני הרפתקאות, ובסופו של דבר הוא מגיע ליער, ושם הוא מגיע לבית של איש היער, שהבית הזה משקיף מלמעלה, והבית הזה נמצא באיזשהו עץ מאוד מאוד גבוה שכמעט אי אפשר להגיע אליו, הוא נמצא באוויר בעצם, ו... בנדודים של בן המלך ביער, בלילות הוא שומע את החיות נוהמות, והוא נורא נורא נבהל, כי הוא מפחד שהם יבואו לטרוף אותו. וכשהוא נמצא בבית של איש היער, הוא נמצא עם העבד שלו שהגיע גם לשם, הם התחלפו ובסוף נפגשו והם מגיעים לבית של איש היער, ומקשיבים לנהמה של החיות, ופתאום הם מקשיבים יותר טוב, הם שומעים שזה בכלל לא נעמה של חיות, זה פשוט מוזיקה מדהימה. רבי נחמן אומר שיש מקום, שזה בבית שנמצא באוויר העולם, בבית של הצדיק, בבית של איש היער, יש מקום ששם, מה שנשמע לך עד עכשיו כמו שאגות של חיות רעות שרוצות לטרוף אותך, פתאום אתה שומע שזה מוזיקה. מה שנראה לך בתור כאוס של החיים שלך, מה שנראה לך בתור משברים, בתור התעללות, בתור סבל בלי פשר, פתאום אתה מבין דבר מתוך דבר, ואתה רואה שזה הכל חיצים להראות לך לאן אתה צריך להגיע, וזה הכל דלק למטרה שלך, וזה הכל רק דחיפה ועידוד, וזה שיר נפלא. מי לא רוצה? מי לא רוצה לשמוע כזה דבר? מי לא רוצה להיות מסוגל להסתכל על החיים שלו, ועל הבלגן של החיים שלו, ולהגיד, מדהים, מדהים, איך זה מוביל אותי למקום שלי, מדהים, תודה רבה ריבונו שלום שאתה מדבר איתי, אתה מלמד אותי. זה נקרא בינה, שמתוך הגלוי, שהוא הרבה פעמים נורא, שומע, אתה יכול להבין, לשמוע, להבין את הנסתר. וכנגד זה הופיע בעולם בינה של טומאה. לוקחים דמיון ומאפשרים לך להבין דבר שלא היה מתוך דבר שלא היה. דמיונות שמעוררים בך ריגוש דומה של התרגשות, של חיות, אבל זה לא מבוסס על כלום. זה לא מבוסס על קשר עם המציאות. זה לא מבוסס על קשר עם הפנימיות של המציאות. זה הפוך, זה מנתק אותך מהמציאות, מנתק אותך מהחיות, ומחבר אותך לאיזה עולם דמיוני של חלליות, של יצורים, של חייזרים, של תאוות, של שטויות, שלא היו ולא נבראו, ושם אתה חי. ושם אתה מרגיש שקורה משהו. וכך אתה מתגונן מפני הצרות. אבל לא צריך להתגונן מפני הצרות. צריך להקשיב ולהגיד, אנו של עולם, איפה אתה נמצא בתוך כל הדבר הזה? דבר איתי, מה אתה רוצה? רוצה להיות קשור אליך, אני לא רוצה לברוח, אני לא רוצה להתמכר לדמיון, אני רוצה את המציאות, אבל אני בטוח שבתוך המציאות הקשה מסתתרת מציאות מדהימה. מה הדמיונות רוצים להגיד? לא כדאי לך להסתכל על המציאות. בתוך המציאות הקשה מסתתרת מציאות עוד יותר קשה, מסתתרת זוועה. עדיף שלא תסתכל על המציאות, כי המציאות האמיתית היא נוראה. אל תסתכל לשם. ורבי נחמן אומר, לא, המציאות האמיתית היא מדהימה, תסתכל לשם. זה בינה. איפה גדל, איפה מתפתח הכוח של הבינה? איפה מתחולל הפלא הזה שאני אקבל את הבינה? הפלא הזה מתחולל בשעה שבן אדם מתבודד. מתבודד, זאת העצה של רבי נחמן, תקבע לך כל יום שעה שבה אתה חותך מהעולם החיצוני, חותך מכל מה שאתה רואה ושומע ועסוק בו, חבא את הפלאפון, חבא את המכשירים, חבא את העולם. תתחיל להתחבר פנימה, תתחיל להכיר את עצמך, תתחיל לפגוש את מה שיש באמת בתוכך. אפילו אם אתה תפגוש בדרך, רקנות, שעמום ופחד, אל תיבהל, אנחנו נוסעים. אתה בא לפגוש את הקדוש ברוך הוא, ובשביל זה אתה נכנס למקום הזה, שבו אין את כל הרעש, ואתה הולך להתאמן כל יום שעה בקשר עם העולם האמיתי. וגם אם הוא לפעמים נראה מאיים, מעבר לו, אתה הולך לפגוש את הקדוש ברוך הוא. ואחד הספרים הקדושים שכתב רבי אברהם בן הרמב״ם, שנקרא מספיק לעובדי השם, מדבר שם על מידות, הרבה דברים מאוד מאוד חשובים, ויש לו פרק שלם שנקרא התבודדות. והוא אומר, ההתבודדות היא דרכם של גדולי הצדיקים, ובאמצעותה הגיעו הנביאים לידי התגלות, ולא עוד, אלא שהיא ההתגלות עצמה. כשהוא מתאר את החוויה שאדם יכול לזכות אם הוא יתמיד בדבר הזה של לפנות את עצמך ולהתחבר פנימה, אז הוא לוקח פסוק מתהילים, שהפסוק הזה אומר, עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. יש עמק שאתה מגיע אליו ואתה בוכה. אומר רבי אברהם, יש עומק שאתה מגיע אליו אתה בוכה. למה אתה בוכה? אז אומר רבי אברהם, ובחייה זו שני טעמים לה. האחד, העונג, הצער על העונג שהם פוגשים, ואיך לא הייתי פה, איך לא פגשתי את המקום הזה עד היום, ואולי זה יעבור. והסיבה השנייה זה באמת כמה הדבר הזה חסר לי, וכמה אני מתרגש. ואומר רבי אברהם, כשמחה של אהוב שפגש את אהובתו אחרי הרבה שנים שהיה מנותק ממנה, הצער על העונג שמתמכרים לו, איפה הייתי עד היום? ואולי זה עוד יחלוף. וההתרגשות והשמחה של הפגישה המחודשת עם... זה מה שהוא מתאר. וכל זה קורה במציאות. בשביל להגיע לשם, אנחנו צריכים להתחיל להתאמן בבינה, להבין דבר מתוך דבר. ומה אנחנו עושים בתוך השעה הזאת? אנחנו מתחילים להרגיש מה קורה לי באמת. מה עובר עליי? מה אני מרגיש? מה אני חושב, ולפתח את השריר הזה של לבטא את מה שאני מרגיש, לבטא את מה שאני חושב מול הקדוש ברוך הוא. עד שהשריר הזה מתפתח ואני מתחיל להבין דבר מתוך דבר, וכמו שאני יום יום בא ומשוחח עם הקדוש ברוך הוא, אני מתחיל להבין את השפה שלו, אני מתחיל להבין את התשובות שלו, ואני מתחיל להבין איך הוא מדבר עליי כל הזמן, כל היום. ואז כל החיים הופך להיות שיחה. שיחה שמתמשכת. והנה, אני מקבל בינה. בגלל זה ההתבודדות היא כל כך קשה. כי אנחנו נמצאים בחינוך של חיצוניות. הכל יגידו לך מה לעשות. הכל יסבירו לך. הכל תלוי באחרים. לא בך. פתאום, שעה, תגיד אתה. מה אתה אומר? מה אתה חושב? לא יודע. תגידו לי להגיד טקסט, אני אגיד. אבל מה עכשיו אתה רוצה שאני אעשה? תהיה מה שאתה. אני כלום. תהיה כלום. אני משעמם. תהיה משעמם. לא רוצה, רוצה משהו מעניין, רוצה תעסוקה, רוצה ללחוץ על משהו, לראות משהו. לא, 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 תעצור. לא, זה מפחיד. תעבור, תעבור. תעבור דרך הדבר הזה. בגלל זה קשה, כי אנחנו לא רגילים לזה. זה חינוך הפוך. זה חינוך לבינה, שהיא ההפך מדמיון. ובגלל זה, כל הכוחות שבעולם יפריעו לנו. וחלק מהתלות שלנו בדמיון, זה עוד נושא בפני עצמו, אבל חלק מהתלות שלנו בדמיון, זה התלות שלנו באחרים. אמרנו, לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. אבל באמת, אם אני צריך את הכבוד מאחרים ואת האישור מאחרים, אז אני הופך להיות תלותי גם ברמה כזאת שאנשים מנהלים אותי. אני סומך עליהם. אני סומך על אנשים בעיניים עצומות. אני לא בודק מי הם ומה הם. רק שיגידו לי משהו, רק ש... אז על הרקע הזה, שאנחנו כל כך נזקקים לבני אדם, התפתח שוק מחריד של גורואים, גם בתוך היהדות. שיגידו לי מה לעשות מאלף ועטף, ומה שאני צריך הם יתנו לי, אני צריך כבוד הם יתנו לי, אני צריך אהבה הם יתנו לי. העיקר שאני אוותר על עצמי בשבילם. העיקר שאני לא אבדוק מה האמת ומה שקר. העיקר שאני לא אשאל שאלות. הם יתנו לי, כמו עשיו, הם יתנו לי. עשיו אומר, יש לי רב, יש לי הכל, יש לי הכל, מה תגיד, מה את רוצה, אני אביא לך. אני ארגיע אותך, תהיה סמוך ובטוח, תסמוך עליי, אני ארגיע אותך, אני אוביל אותך, אני אגיד לך. אם תשאלו, רגע, אבל אם אתה אומר שיש דבר כזה גם ביהדות, אז מה עם אמונת חכמים? צריך להאמין בחכמים, צריך להאמין בצדיקים. נכון, צריך, באמת צריך. אבל חז"ל אמרו, כבדהו וחשדהו. חז"ל אמרו, שאתה נמצא מול בן אדם, תבדוק מי הוא. בסדר, אתה תאמין, אבל תבדוק במי אתה מאמין. ואם אתה רואה איזה זיוף, תבדוק מה זה הזיוף הזה, אל תלך כמו עיוור. זה לא הנחיה של התורה, ללכת כמו עיוור אחרי אף אחד. אנחנו מאמינים בצדיקים, אנחנו מאמינים בכל הצדיקים שבכל הדורות. אבל אם אני עכשיו פוגש בן אדם בשר ודם מולי, אני רוצה לדעת מי הוא, רוצה לדעת מה הוא. אני לא רוצה ללכת כמו עיוור, כי הוא לא ייתן לי את החיות. מותר לי לשאול שאלות. מי שיבחר איך לחיות, זה אני. מי שיספק אותי, זה הקדוש ברוך הוא. זה לא מי שהוא מבחוץ שהכל תלוי בו. אז המושגים פה באמת מעובבים. והמעבר הזה מדמיון חיצוני ותלות באנשים ותלות באישור מבחוץ לחיים אמיתיים, הוא הולך ביחד עם תלות בקדוש ברוך הוא. חיים אמיתיים זה תלות בקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לחיות בלעדיך. אני צריך אישור אבל רק ממך. אני צריך כבוד אבל רק ממך. אני צריך פרנסה אבל רק ממך. זה סדרה כזאת. אני מתחיל להתבונן, אני מתחיל להזדקק לקדוש ברוך הוא. אני לא מתבונן, אני מתנתק מעצמי, מתנתק מהקדוש ברוך הוא, אני מתחיל להזדקק לאחרים, אני מתחיל להישען על אחרים, וזה מוביל אותי למצב מאוד קשה. לפני 5 שנים, בשנת תש"ע, אחד מגדולי הדור הזה, הרב שטיינמן, עשה מסע של חיזוק ביישובי הצפון. ובמהלך המסע הזה הוגיע לנהריה, איפה שיושב רבי דוד אבוחצירא, היה שם כנס גדול, ובמהלך הכנס, רבי דוד אבוחצירא ניצל את ההזדמנות ושלח מכתב עם שאלה לרב שטיינמן. והוא כתב לו את זה בכתב יד, אף אחד לא יודע מה השאלה, מה התשובה, רק היום לראשונה התפרסם מה הייתה השאלה, מה הייתה התשובה של שני צדיקים. במכתב היה כתוב כך, לכבוד מרן הגאון הגדול ראש הישיבה שליטה. כתוב בנועם אלימלך שבכל דור ודור יש מצווה מיוחדת יותר משאר מצוות לתקן שורשה. כל דור יש לו מצווה מיוחדת. וכאן שואל רבי דוד את ראש הישיבה, ללמדנו רבנו שליטה, מה שורש המצווה המיוחדת לדור שלנו, שממנה יימשך לנו הערה לקיים את כל התורה כולה ושכרו כפול מן השמיים, וישר כוח חזק וברוך אמן. מה המצווה המיוחדת של הדור שלנו, שאם נלך עליה, הכל ייפתח, התורה תיפתח, הכל ייפתח, מה המצווה הזאת? זה מה שהרב שטיינמן ענה לו. להתחזק מאוד באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ולא בבשר ודם. אל תבטח בבני אדם. אל תקבל את החיות שלך מבחוץ. יש קדוש ברוך הוא. וכשחזל במסכת סוטה מתארים לנו את הקשיים ואת הניסיונות הקשים שיהיו עכשיו בדור שלנו לפני שיבוא משיח, דברים מאוד קשים, בסוף נותנים לנו עצה אחת. על מי יש לנו להישען? אבינו שבשמיים. זה טוב שיהיה לך קשר עם אנשים, זה טוב שיהיה לך חברים, זה טוב שיהיה בחברה. אל תישען על מישהו שהוא, רק הוא מחזיק אותך. אל תעשה את זה. יש קדוש ברוך הוא. וכל אחד מאיתנו כבר הספיק להישען בתור שותף לעסק, בתור חבר, בתור מורה רוחני, הספיק להישען על מישהו שזז והוא נפל והתרסק. ואם הוא אסף את עצמו, אז הוא קיבל את החיסון הזה. אבל מי שזה עוד לא קרה לו, הוא צריך לדעת שצריך להיזהר מהדבר הזה. על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אבל איך עושים את זה? אני רוצה חיות, אני רוצה בינה, אני רוצה קשר, אני רוצה הדרכה. זה חשוב שאני אקבל עצה מהאנשים, זה חשוב להתייעץ. שוב אני מדגיש, זה לא חינוך לאנטיפתיות ולחוסר קשר עם אנשים, ולא אכפת לי מאף אחד. לא, אכפת לי ואני בקשר ואני שומע, ואני לא נשען, אני לא נזקק לאף אחד. איך הדבר הזה קורה? רבי נחמן אומר, יש לי עצה, מה עשית לדבר הזה? תקדיש כל יום שעה לדבר הזה. תכנס פנימה, תכיר את עצמך, תשתף את השם, תלמד להישען עליו. בגלל שזה כל כך קריטי, בגלל שזה כל כך מהותי, בגלל זה יש לזה הפרעות. בגלל זה זה קשה. זה לא באמת קשה. זה קשה בגלל שזה סותר את כל התפיסת חיים והסגנון חיים שלנו. להישען על אחרים, לקבל חיזוק מאחרים, לקבל פתרונות מאחרים, לקבל חיות מאחרים. לא. אנחנו אומרים, תזיז את הכל, תהיה מה שאתה, תתחיל להתחבר לשם, תתחיל לקבל בינה, תפעיל את השריר הזה. עזרת השם, שנזכה לעשות את הדבר הזה, ומי שלא מורגל בזה, אפשר להתחיל לאט לאט, 5 דקות, 10 דקות. הצלחת 10 דקות ביום, העיקר זה הקביעות שזה יהיה כל יום. 12 דקות. יש לי איזה חבר, סיפרתי את זה, אבל זה המקום לספר את זה, למי שזה חדש לו, למי שניסה והתחיל ולא הצליח. יש לי חבר שדיבר עם איזה מישהו על העניין הזה של התבודדות. הוא אמר, אתה יודע מה, אתה צודק 100%, וזה באמת, מסכים איתך שכלית, זה דבר גדול. כל אחד צריך את זה בעולם המטורף שלנו. זמן לעצמו, מסכים איתך. אין לי זמן, אני עסוק, מטרד. אמר לו, תשמע, 5 דקות ביום, מה הבא? מה זה 5 דקות? 5 דקות אני הופך את העולם, תראה כמה פלאפונים יש לי, ואני מזיז עולמות. מה 5 דקות? אין לי 5 דקות. יש כמה שגם אין לו 5 דקות להשתוב לילדים שלו. אז בסופו אמר לו, תגיד, דקה אתה יכול להקדיש ביום? וזה כבר פדיחה להגיד לא. דקה ביום. חשב? אמר לו, כן. אבל כל יום, דקה ביום. דקה דומיה. עשה את זה, אורך השם ירדה כמות הפלאפונים, הוא כבר מקדיש לזה יותר מדקה, הוא כבר פוגש תשתוב את הילדים שלו, באמת, באמת דברים השתנו. אז העיקר זה להתמיד. כמה שאתה יכול. זה קשה, זה מגרד, קר לך, חם לך, משעמם לך, נראה לך שיש דברים הרבה יותר חשובים לעשות, נראה לך שכלום לא קורה. תקשיב, יש צדיק שאמר שזה המפתחות. תפתח, תתחיל לסוח. בעזרת השם, נעשה ונצליח.